נידה דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, דף סמך א' עמוד ב', במשנה למטה. אחרי שכבר גילינו את הקטם על גבי החלוק, האישה כבר נטמעה, בסדר? כבר נמצאים בתהליכי הטהרה. החלוק עכשיו יש עליו קטם. בזמן שנוהגים דיני טומאה וטהרה, הבגד הזה נטמע בעצם. כי הרי דם נידה הוא אב הטומאה, הוא מטמא את הבגד. צריך עכשיו להוריד את הקטם, לתאר את הבגד. אומרת המשנה, שבעה סמנים מעבירים על הקטם. צריך לקחת שבעה סוגי סמנים שמנקים, אפשר לקרוא לזה חומרי ניקוי, שינקו את הקטם. א', כדי קודם כל להוריד את הקטם, לנקות אותו, כדי שנוכל אחר כך לטבול את הבגד ולתאר אותו. יש לזה עוד מטרה. כדי לדעת בכלל אם הקטם האדום הזה זה דם, אולי זה רק צבע, ואז זה לא מטמא. אז איזה שבעה סמנים מעבירים על הקטם כדי לבדוק אם זה דם או שזה צבע וכדי להוריד את הדם? רוק תפל, הגמרא תבאר שזה הכוונה רוק של אדם שמאז שהוא קם בבוקר לא טעם שום דבר. ומי גריסין ומי רגליים, אלה שלושה דברים שהם נוזליים, זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה, ונטר, זה סוג של קרקע, הגמרא תגיד תכף מאיפה לוקחים את זה. ובורית, זה סוג של צמח. כמוניה, זה גם כן סוג של צמח, אנחנו נראה בגמרא. והשלג, זה גם כן משהו מאוד מרתק, וגם את זה הגמרא תבהר. אומרת המשנה, התבילו. מה היה הדין? אדם לא הוריד את הקטם. השאיר את הקטם על הבגד, הלך טבל אותו עם הקטם. בבחינת טובל ושרץ בידו אולי, כמו שאומרים, אדם שהולך לטבול ומחזיק ביד שלו שרץ. רבנו, קודם תעזוב את השרץ, ואז תלך לטבול. הלך טבל את הבגד עם את קטם, אבל יכול להיות שהקטם הזה הוא קטם בכלל של צבע, אז אין בעיה לתאר אותו. בוא נראה. התבילו, אדם לקח את הבגד, התביל אותו, ועשה על גביו טהרות. אחרי שבן אדם מבחינתו הבין שהקטם הזה כבר טבלתי אותו, אז הוא טהור, הלך והתעסק עם טהרות. תעסק עם טהרות על סמך זה שהבגד הזה טהור. כאילו הבגד הזה לא טהור, אז בעצם הטהרות נטמעו. אחר כך העביר עליו שבעה סמנים, העביר על הבגד הזה את שבעת החומרי ניקוי, איך שקראנו להם, והכתם לא עבר. יש פה בשורה טובה מסוימת. הרי זה צבע, כי המשנה אומרת, ברגע שזה היה דם, עם השבעה סמנים האלה הוא היה אמור לרדת, או על כל פנים להתבטל. אבל אם הוא לא ירד, זה צבע. לכן התארות שהוא עשה על גבי הבגד הזה, אחרי התבילה, תהורות. כי אנחנו אומרים, בסדר, טבלת בגד, בעצם זה היה בגד טהור, לכן התארות יהיו תהורות. ואינו צריך לחזור ולהטביל את הבגד אחרי שהוא העביר את השבעה סמנים. אבל אם השבעה סמנים שהעבירו על הבגד היה תוצאה בעקבותיהם על גבי הבגד, והקטם עבר על ידי השבעה סמנים, או שדיהה, הוא נחלש הצבע שלו, אז הוא אומר במילים אחרות שזה באמת היה קטם של דם. הרי זה קטם. דבר ראשון, אנחנו כבר יודעים עכשיו שזה קטם. והתארות שהוא עשה על סמך שהבגד הזה טהור, לא יהיו תארות, הם יהיו תמהות. למה? כי מה זה שווה ללכת לטבול בגד אם עדיין יש עליו את הקטם? באותו שנייה שטבלו אותו או הוציאו אותו מבית התבילה, הוא נשאר תמה, כי הקטם עדיין עליו. וכמובן שצריך אחר כך להטביל את הבגד, לתאר אותו אחרי שהעבירו את השבעה סמנים על הבגד. עכשיו זה כבר כן יעזור התבילה הזאת, מכיוון שהסממנים או שהם הורידו את הקטם, וגם אם הם לא הורידו את הקטם לגמרי, עצם זה שהם החלישו אותו, עכשיו הבן אדם מבטל את הקטם על גבי הבגד, הוא מתייאש מלהוריד את זה, וזה יותר לא מטמא מצד דם נידה. המשנה מבארת חלק מהסממנים שהזכרנו, ואת החלק האחר הגמרא תבאר. איזה הוא רוק תפל? מה הופך את הרוק להיות תפל? כל שלא טעם כלום. אדם שלא אכל כלום מאז שהוא הלך לישון, הרוק הוא הופך להיות מריר יותר, יש לו כוח, והוא אחד מהשבעת הסממנים. מי גריסין שאמרנו, זה בתהליך הבא. לעיסת גריסין של פול, גריסים של הקטנית שנקראת פול, כשלועסים אותה, זה מדובר פה שהיא חלוקת נפש, זאת אומרת שנחלק הגרגיר מהקליפה על ידי בישול של הרבה זמן, אחר כך כשלועסים את הגריסים האלה, הרוק ביחד עם הגריסים, זה מה שמעביר את הקטם. מי רגליים, יש לזה תנאי, זה מדובר שהם עברו עליהם 3 ימים שהם כבר החמיצו. עכשיו, איך מחבסים עם כל השבעה הסממנים? וצריך לחסקס 3 פעמים לכל אחד ואחד. לחסקס הכוונה שלוקחים את הבגד ומשפשפים את הבגד בו, ממנו עליו, לוקחים, מקפלים אותו ואז משפשפים עם הבגד בעצמו. 3 פעמים עם כל אחד מהסממנים. וזה חייב להיות לפי הסדר שהמשנה המונה. רוק תפל וככה לפי הסדר. אם העבירן שלא כסדרן, הוא קודם לקח את הסממן הזה, אחרי זה לקח את הסממן הראשון, אחרי כך, לא לפי הסדר של המשנה, זה לא טוב. או שהעביר 7 סמנים כאחת, לקח את כל 7 סמנים בפעם אחת, והחליט ככה לחבס את הבגד, לא עשה ולא כלום, צריך לחזור מההתחלה, ולחבס את הבגד, עם הסדר שהמשנה מונה, אחד אחרי השני. טוב, מה זה נטר? זה סוג של אדמה. איזה אדמה? תנה, נטר אלכסנדרית מאלכסנדריה, ולא נטר אנטיפטרית, לא משם. טוב, בורית, מה זה בורית? אמר רב יהודה, זה מה שנקרא אהלה. זה אוהל, אהל, מה שנקרא הסממן הזה. שואלת הגמרא, הרי יש רשימה של דברים, של עניין שנת שביעית, לא ניכנס, ושם כתוב את שניהם, והתניא הבורית וההל. זאת אומרת שההל זה לא בורית, זה דבר נפרד לכאורה. אלא הגמרא מנסה לחזור בה, מהי בורית? הכוונה לקבריתה, הכוונה לגופרית. שואלת הגמרא, זה לא יכול להיות? זה יותר גרוע להגיד ככה. ורמין היא, ברייתא שמביאה רשימת דברים שנוהג בהם קדושת שביעית, קדושת שנת שמיטה. הוסיפו עליהן, על הדברים שנוהגת בהם שנת שמיטה, את הלויצין והלאונין והבורית וההל, זה מיני צמחים. עכשיו, רשום כאן הבורית וההל, שני דברים. עכשיו, מה אמרנו, מה זה נקרא בורית? גופרית. גופרית לא יכול להיות שנוהג בזה קדושת שביעית, זה הרי לא צמח. והיא בורית קבריתה, אם זה הכוונה לגופרית, איך זה יכול להיות? מאית לישביעית, בגופרית, והתנן, זה ברייתא בעצם. זה הכלל. מתי, איזה דברים נוהג בהם קדושת שביעית? כל שיש לו עיקר, כל דבר שיש לו שורש שממנו הוא גודל מהקרקע, רק בו יש לו קדושת שביעית. וכל שאין לו עיקר, דבר שאין לו שורש בקרקע שממנו הוא גודל, אין לו קדושת שביעית, ולגופרית אין שורש בקרקע, אז לא יכול להיות שהוא ברשימה של קדושת שביעית, אלא הגמרא מסבירה כמו שסברנו בהתחלה, מהי בורית הכוונה באמת אהלה, אז שאלת, יש רשימה של אהלה ובורית בנפרד, נכון, והתניא הבורית והאהל, נכון, תרי גבני אהלה, יש סוג של אהל שנקרא בורית, ויש אחד שלא מוסיפים לו את המילה בורית, אלא רק אהל, בסדר. מה זה הצמח שנקרא קמונה שלמדנו במשנה? קמוניה, אמר רב יהודה, זה מה שקוראים לו שלוף דוץ. ככה קראו לו אז. והשלג, הסממן הזה הוא מאוד מרתק. אמר שמואל, שאלתינו לנחות ימה, פגשתי יורדי הים, שהם ראו עולם, כמו שאומרים, שאלת אותם, אתם יודעים מה זה השלג הזה? ואמרו, כן, כך קוראים לו, אשלג השמי, זה השם שלו. איפה מוצאים אותו? אתה יודע איפה? הוא משתכח ביני נקווי מרגניטה, מוצאים אותו בנקווי פנינה, בתוך עומק הים, ומפקלה, איך מוצאים את זה מתוך הפנינה? ברמצה דה פרזלה, לוקחים מסמר ארוך מברזל, וככה מוצאים שולפים החוצה את הסממן הזה. טוב, למדנו במשנה, את בילו ועשה על גביו טהרות, וכולי. טוב, נדון בזה. אומרת הגמרא ברייתא תנו רבנן, העביר עליו 7 סמנים ולא עבר, מה היה הדין? אחד היה לו קטם על גבי חלוק, הלך, היה בן אדם זריז, לקח את 7 סממנים, העביר על הקטם, קטם לא עבר. אחרי זה הלך, לקח צפון צפון הכוונה סבון, אבל זה סבון חזק. הוא יכול גם כן לנקות אם זה צבע, לאו דווקא אם זה דם. ואז הוא עבר, תערותיו טמאות. למה? שואלת הגמרא, למה? רגע, אולי זה היה צבע בכלל. אם זה היה צבע, לכן השבעה סממנים לא העבירו אותו, והסבון כן העבירו אותו. אז למה התערות שעשו על סמך הבגד הזה יהיו טמאות? שואלת הגמרא, צפון, צבע, נמי מעבר, הוא גם כן מנקה את הצבע, אז אולי זה היה צבע, אז למה אתה מטמא את התערות? אלא אומרת הגמרא נכון, אם הוא היה מעביר שבעה סממנים וזה היה, לא היה עובר, והצבע כן נעביר אותו, זה אומר שזה לא דם, אלא זה צבע, ולכן אנחנו כן נתאר את התארות, אלא מה מדובר פה? שהוא לא העביר את כל השבעה סממנים, אלא הוא העביר עליו רק שישה סממנים ולא עבר, ואנחנו יודעים שאם הוא לא עשה כמו הסדר של המשנה, והוא החסיר סממן אחד מלנקות את הקטם, זה לא נחשב שהוא באמת עשה את התארה, כמו שהזכרנו. ולכן, אם אחר כך הוא העביר עליו צפון ועבר, תערותיו טמאות, כי הוא עדיין לא וידא שזה לא דם, כי הוא העביר רק שישה סממנים. שאם העביר שביעים מתחילה, אילו היה מעביר גם את הסממן השביעי לפי הסדר בהתחלה, שם העבר, אולי הקטם הזה כן היה עובר מהבגד, ולכן עכשיו, כשהוא לא העביר את הסממן השביעי, אנחנו חוששים שזה דם, ולכן אנחנו מטמאים את הטהרות, מספיק. תניא אידך, עוד ברייתא. העביר עליו שבעה סמנים, הוא העביר את כל השבעה סמנים על גבי הבגד ולא עבר. שנען, אחר כך הוא לקח את אותם שבעה סמנים, חיבס את הבגד עוד פעם עם אותם שבעה סמנים ועבר. תערותיו שהוא עשה בבגד הזה תאורות, למה? כי זה אומר שהכתם הזה לא היה דם. הוא לא היה דם. רגע, אבל הוא עבר עם השבעה סממנים, כן, אבל אם זה היה דם, זה היה עובר בפעם הראשונה כבר. זה שזה היה צריך פעמיים את כל השבעה סממנים, זה אומר שזה לא היה דם, וכל התארות שעשו על סמך הבגד הזה תאורות. אמר רבי זירא, לא שנו. מה אתה אומר שכל התארות שעשו על סמך הבגד הזה יהיו תאורות כשהבן אדם העביר פעמיים את השבעה סממנים? לא נאמר הדין הזה, אלא התארות שנעשו בין תכבוסת ראשונה לשנייה. אחרי שבן אדם קיבס את הבגד פעם ראשונה, והקטם לא ירד, הוא חיבס את זה בכל השבעה סממנים, הקטם לא ירד, כל התארות שהוא עשה מאז עד הפעם הבאה שהוא העביר את השבעה סממנים, הם יהיו תאורות. אבל תארות שנעשו אחר תכבוסת שנייה, תארותיו טמאות. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אם על הפעם הראשונה שהוא העביר את השבעה סממנים אתה אומר, תארותיו תאורות. אחרי שהוא עשה פעם שנייה, תארותיו טמאות, איך יכול להיות? שהרי הקפיד עליו ועבר, כי אתה רואה שהבן אדם הקפיד על הקטם הזה, והוא עבר עוד פעם לעשות את כל השבעה סממנים, זה מראה שהוא גילה דעתו, שהוא חושש גם על ספק של הקטם הזה, אולי זה דם נידה ואולי זה לא צבע, ולכן מכיוון שהוא חשש, פה הוא גילה דעתו, שמבחינתו זה קטם, מבחינתו זה דם נידה, ולכן העברה של הקטם הזה נחשב כמו שהוא מעביר קטם של דם נידה, ואם זה דם נידה לא מספיק להוריד את הקטם, כי הבגד הזה טמא הרי. אם זה היה דם נידה זה טימא את הבגד, אז טוב שהורדת את הקטם, מצוין, זה שלב ראשון אבל. עכשיו תעשה את השלב השני ותתאר אותה במקווה. עכשיו הוא צריך ללכת ולטבול את הבגד, ורק מאז והלאה התארות שיעשה על הבגד הזה יהיו תארות. שואלת הגמרא, אמר לי רבי אבא לרבי שמעא, הרי זה בגד טהור. מידי בקפדת על ימילתא? מה זה מעניין אותנו? אם אדם מקפיד ומחזיק את הכתם הזה כדם, אז הופך את זה להיות דם, ואם הוא מחזיק את זה כמו כתם שהוא לא דם, אז זה לא יהיה דם. הרי, מכיוון שהתארות שעשו על סמך הבגד הזה אחרי פעם ראשונה שהעבירו את הסממנים, אתה אומר שהם יהיו תאורות, כי עצם זה שהסממנים האלה לא הורידו את הכתם, זה אומר שהוא לא היה דם נידה. אז אם כן, למה אחרי שהוא העביר את הסממנים פעם שנייה, אנחנו נטמא את התארות שהוא עשה על סמך הבגד הזה, אחרי שהוא העביר את הסממנים פעם שנייה? אמר לי, אין, מה שאלת? האם ההקפדה של האדם קובע אם זה יהיה דם נידה או לא? התשובה היא כן. התומה של הבגד תלויה בהקפדה שלו. דתניא, רבי חייא אומר, דם הנידה ודאי. אם יש בגד שיש עליו דם נידה ודאי, למשל שלקחו סדין ועשו בדיקה עם הסדין ונמצא דם, שזה דם נידה לכל הדעות. מעביר עליו 17 מנים שכתובים במשנה, הוא מבטלו, ואפילו שרואים סימנים של דם על הבגד, הוא יכול לטבול את הבגד והבגד הזה יהיה טהור. למה? כיוון שהצבע נחלש, בני אדם כבר לא מקפידים על הרושם הזה שנשאר בבגד. והמי? למה באמת אתה אומר שזה לא נחשב בגד טמא? הדם נידה הוא. יש פה דם על הבגד עכשיו. אנחנו יודעים בוודאות שזה דם נידה. העברנו 17 מנים ולא כולו ירד. נשאר קצת. ובכל זאת אתה מטמא את הבגד? מה רואים מפה? העלמה בקפיד אתה על ימילתה. האם הבן אדם מקפיד על הדם הזה? אכפת לו מהדם הזה? הוא מנסה להוריד אותו? ואז הוא מטמא. או שבן אדם לא מקפיד. ואז הוא מבטל אותו אגב הבגד. החינמי בקפיד אתה על ימילתה. כיוון שבעל הבגד הלך והקפיד על הכתם אחרי פעם ושנה שובר את השבעה סממנים והכתם לא ירד, אז זה מוכח שהוא מתכוון שהכתם הזה יתמה, ולכן באמת הכתם הזה תמה. אומרת הגמרת נען, אתם למדנו משנה, חרסין, פה אנחנו מדברים על כלי מחרס, שהיה אבית של מרגליים, שלשם היו יוצאים למרגליים, שנשתמש בהן זב, ואנחנו יודעים שמרגליים של זב מתמים כאב התומה, שבלעו משקין, נבלה משקים בתוך החרס. יש להם עכשיו דין של טומאה בלועה. טומאה בלועה לא מתמה. ונפלו לאוויר התנור. החרס הזה נפל לאוויר של תנור שעשוי גם הוא מחרס, שהדין שלו שהוא, מה שאם נכנס לתוכו, לאוויר של כלי חרס, נכנס טומאה כזאת של אב הטומאה, זה אמור לתמה את כל התנור. אבל כאן, מכיוון שהמרגליים בלועים בתוך החרס, זה נקרא טומאה בלועה, זה סיפור אחר. אז רק אם והוסק התנור, אם הדליקו אש בתוך התנור, התנור תמה. למה? שסוף משקה לצאת. כי הדרך של המשקה שבסוף הוא, על ידי הליבון הזה באש של התנור, המרגליים אומרים לצאת מהחרס, ואז הדין שלו הוא כמו תנור שנפלו לתוכו מרגליים של זב, שזה מתמה. אמר יש לקיש לא שענו אל המשקין קלים. דווקא מדובר פה משקה שהחומרה של הטומאה שלו היא קלה. למשל, דמעת עיניו, דם שבא ממכה של הזב. זה טומאה לא כל כך חמורה. וגם מי רגליים, אבל לא של זב שהטומאה שלו חמורה, אב הטומאה, אלא מי רגליים של טמאי מת, או אדם שנטמא משרץ. עכשיו, אלה הם טומאה קלה. מה הטומאה שלהם? הם ראשון לטומאה. זה טומאה ברמה נמוכה יותר. מדין תורה, ראשון לטומאה לא מטמא כלים. רבנן תקנו שזה כן יטמא כלים. עכשיו, מה תגיד שהטומאה הזאת תטמא את התנור מדי רבנן? כיוון שזה רק מדי רבנן, הם אומרים שהם לא יטמאו את התנור על סמך זה שהמרגליים אמורים לצאת מהחרס. רק כשהטומאה תצא בפועל, רק אז התנור יטמא. אבל משקין חמורים, מרגליים של זב למשל, כל ה... מעיינות הזב שמתמים בדרגת אב הטומאה, טומאה חמורה שמתמים מדין תורה כלים. אז התנור יהיה טמא אף על פי שלא הוסק התנור. למה? עצם זה שאם יוסק התנור, המשקין יכולים לצאת מהחרס, כבר עכשיו התנור נטמא. זה דעתו של ריש לקיש. רבי יוחנן אמר, אחד משקין קלין ואחד משקין חמורין, אין הבדל בדרגת טומאה של המשקה. אם הוסק התנור, אם בפועל המשקים יצאו מהחרס, התנור תמה, אין, היא לא, אם התנור לא הוסק והמשקים לא יצאו מהחרס, אז התנור לא יהיה תמה, כי זה נקרא טומאה בלועה בתוך החרס, וטומאה בלועה לא מתמה. שואלת הגמרא, איתי ורבי יוחנן לריש לקיש, אתה אומר שאם זה טומאה חמורה, אז עצם זה שזה אמור לצאת, אם יסיקו את התנור, כבר עכשיו אתה מתמה את התנור? שואל אותך שאלה מהמשנה שלנו. התבילו, היה בגד, שהיה עליו כתם, והוא טבל את הבגד הזה, ועשה על גביו טהרות, אבל הוא טבל את הבגד בלי להוריד ממנו את הכתם, בלי להעביר עליו אפילו את הסממנים. רק אחרי שהוא טבל, וכבר עשה טהרות, נזכר להעביר עליו את שבעה סממנים, והעביר עליו שבעה סממנים, ועוד הכתם לא עבר. מה אנחנו רואים מפה? הרי זה צבע, כי אם זה היה דם נידה, השבעה סממנים היו אמורים להוריד אותו. וטהרותיו יהיו טהורות. למה? כי זה צבע סך הכל. ואין צריך להטביל. לא צריך לטביל שוב את הבגד. אומר רבי יוחנן, לפי שיטתי שטומאה בלועה לא מתאמה, טומאה בלועה לא מתאמה בכלל, אז מובן למה כאן כשיש לנו כתם אדום, שעל ידי שהעבירו שבעה סממנים הוא לא ירד. אנחנו אומרים שזה בוודאי טהור, זה בגלל ש... למה אנחנו אומרים שזה ודאי צבע? הרי יכול להיות שזה בכל זאת דם. הסיבה שאנחנו אומרים שזה ודאי צבע, זה בגלל שטומאה בלועה היא לא מתאמה. אז הכי הרבה נגיד שזה נקרא טומאה בלועה ולכן לא נתאמה. אבל לפי דעתך ריש לקיש, שאתה אומר שבטומאה חמורה, גם כשהטומאה בלועה, עצם זה שהיא יכולה לצאת בדרך מסוימת, זה כן יתאמה. אז אם כן, הקטם, אם הוא מדם נידע, הוא תאמה מהתורה, אז תתאמה אותו גם כשהוא טומאה בלועה. אז איך אתה אומר לטהר את כל הטהרות שעשו על ידי שטבלו את הבגד? איך אתה אומר לטהר את הטהרות? הרי יכול להיות שזה בעצם כן תאמה. אמר לי, אז ריש לקיש ענה לו, הנח לכתמים דרבנן. אתה יודע למה את הכתמים האלה אני תולה לטהר, אפילו שזה טומאה, יכול להיות שיש פה בעצם טומאה, ובטומאה בלועה אני אומר שזה טומאה חמורה אני כן מטמא, למה פה אני כן מטהר? כי פה זה לא טומאה חמורה, פה זה הכי הרבה זה כתם. כל הדין של טומאת כתמים זה רק מדרבנן, אז אפשר להקל פה כמו שאני מטהר בטומאה קלה. שואלת הגמרא, רגע, זה חייב להיות שהכתם זה טומאה דרבנן, טומאה חלשה? הרי זה יכול להיות גם דם נידע, שהוא בוודאי דם, כמו שראינו בברייתא. ותנא רבי חייא, דם הנידע ודאי, גם אם יש פה דם נידע ודאי, גם יועיל להעצה הזאת, שמעביר עליו שבעה סממנים ומבטלו, והבגד יהיה טהור. ולא חוששים שהדם הזה בלוע בבגד. איך לא חוששים? אתה ריש לקיש הרי אומר שכל מה שלא חוששים בטומאה בלועה זה רק בטומאה קלה, אבל אם זה טומאה חמורה, איך אנחנו לא חוששים? אמר לי, אז ריש לקיש אמר לו, אני לא מסכים עם דברי הברייתא הזאת. מה פירוש אתה לא מסכים? הוא אומר, רבי לא שנה. הרי רבי לא אומר את זה במשנה שגם דם שהוא ודאי טמא, מועיל להעביר עליו שבעה סממנים, ואם הוא לא ירד זה יהיה טהור. אז רבי חייא מינה לי, מאיפה רבי חייא פה בברייתא שאתה מביא? מאיפה לוקח את זה שזה באמת מועיל שבעה סממנים? ודאי גרסה משובשת בדבריו של רבי חייא, ואל תסמוך על הברייתא הזו. טוב, קושיה שנייה ששואל רבי יוחנן על ריש לקיש. אית ורבי יוחנן לריש לקיש. משנה אומרת ככה, רביעית דם, דם של מת, שנזכה לחיים ארוכים ונעימים וטובים. אבל אם יש חלילה וחס דם של מת, כמה השיעור שלו לטמא באוהל? רביעית. יש רביעית של דם באוהל, שנבלע בבית, הבית יהיה טמא. זה דעה אחת. ואמרי לה, יש אחרים שאומרים על המשנה, שהבית יהיה טהור. אז טמא או טהור, אז אפשר להגיד שזה מחלוקת, אבל אומרת הגמרא לא, ולא פליגי, אין כאן מחלוקת, יש כאן שני מקרים. המקרה שעליו מדברים שהבית יהיה טמא, בכלים דמי קרה, כלים שהיו בבית כשהיה רביעי דם לפני שהרביעי דם נבלע. מה שאומרים שהבית תהיה טהור, מדובר בכלים דלה בסוף, כלים שנכנסו לבית אחרי שהאדם נבלע. למה? כי האדם לא מטמא באוהל אחרי שהוא נבלע בבית. אם הרביעי דם נבלעה בכסות בבגד, אם הכסות מתכבסת, ואחרי שתכבס את הבגד ויוצא ממנה רביעית דם, אז טמאה הבגד. ואם לאו, אם בקיבוץ רגיל הדם הזה לא יוצא, תאורה, רואי מכאן שדם שלא יוצא על ידי קיבוץ רגיל לא מטמא כשהוא בלוע. קשה על ריש לקיש שמטמא גם טומאה בלועה, אם זה טומאה חמורה, טומאה מהתורה, הוא מטמא גם בלוע. מתרצת הגמרא, אמר רב כהנא, מכולי רביעיות שאנו כאן, כאן מדובר ברביעית דם, לא של דם מת ודאי, שזה... באמת חמור מאוד שלפי ריש לקיש היינו מטמא גם בבלוע, אלא מדובר פה בטומאה קלה של טומאת מת. איך יכול להיות טומאת מת שזה יותר קל? מדובר כאן בדם תבוסה. דם תבוסה זה רביעי דם שזה ספק אם הוא מטמא כטומאת מת או לא. אם זה יצא מהבן אדם אחרי שהוא כבר מת, זה מטמא. אם זה יצא ממנו כשהוא עדיין היה חי, זה טהור. פה זה ספק מתי זה יצא. ושאני דם תבוסה דרבנן, ופה גם ריש לקיש מודה שטומאה דרבנן לא מטמאה כשהוא בלוע. שואלת הגמרא קושיה עכשיו הפוכה, ריש לקיש יקשה על רבי יוחנן, אתה אומר שטומאה בלועה, טומאה חמורה, גם כן תהיה טהורה, אי תביא ריש לקיש לרבי יוחנן, משנה אומרת, כל הבלוע, כל דבר טמא שהוא בלוע, שאינו יכול לצאת, הוא יהיה טהור. רואים מפה שדווקא אם הוא לא יכול לצאת, אז יש לו דין של טומאה בלועה שהיא לא מטמאה. היכול לצאת, טמא. ואף על גב דלא נפיק, עוד לפני שהוא יצא, הוא כבר טמא, עצם זה שהוא יכול לצאת. כמו שאני אמרתי, שטומאה חמורה, אומר ריש לקיש, עצם זה שהוא יכול לצאת, זה כבר מטמא. אמר רב פאפא, בוא נסביר את המחלוקת, בוא נחדד את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. כל היכל אין יכול לצאת, אם הטומאה הזאת לא יכולה לצאת מהמקום הבלוע שהיא בלועה בו, ודבר נוסף, ולא הקפיד עליו, והבעלים לא מנסה אפילו להוציא את זה, דברי הכל שהכלי יהיה טהור. יכול לצאת. אם יתאמצו להוציא את הטומאה היא תצא, והקפיד עליו, והבן אדם מנסה להוציא, אז כולם מודים, דברי הכל טמא. אין בזה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. כי פליגי, במה רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו, די יכול לצאת ולא הקפיד עליו. אפשר להוציא את הטומאה, אבל הבעלים לא מנסה בכלל. מר סבר, ריש לקיש מחמיר, הוא אומר, כיוון די יכול לצאת, זה כבר מטמא. אף על גב די לא הקפיד עליו. לכן, כשנכנס, הרי במה ריש לקיש דיבר, על חתיכת חרס שבפנים נבלה מרגליים של זב, שזה מטמא טומאה חמורה, עכשיו, כיוון שזה יכול לצאת, כשמחזים את זה לתוך תנור, על ידי שמדליקים את האש של התנור, זה מלבן את החרס ואז המרגליים אמורים לצאת, אז לכן זה מטמא אפילו שהבן אדם לא מנסה להוציא את הטומאה. ומר סבר, רבי יוחנן סובר, להקל, אף על גב די יכול לצאת, אפילו אם אדם יכול לצאת מהחלוק, אם יקפיד עליו, אם אתה רואה שהוא יתאמץ להוציא את הטומאה, אין, זה באמת מטמא. והיא לא, לא, אבל אם הוא לא יקפיד להוציא את הטומאה, זה לא מטמא. ולכן, לגבי חרס, מכיוון שהבעלים לא מקפיד להוציא את הטומאה, לכן, אם עדיין לא הסיקו את התנור, אני לא מטמא את התנור. אפילו שאם אני אסיק וידליק את האש של התנור, אז הטומאה תצא. לא, כל זמן שעדיין לא הסיקו, זה יהיה טהור. לעומת זאת, בברייתא שעכשיו ראינו, שאנחנו אמרנו שעצם זה שהטומאה יכולה לצאת, כבר זה מטמא, אפילו שהוא עדיין לא יצא, מדובר פה שהוא ניסה להוציא, הבעלים ניסה להוציא את הטומאה. לכן, בזה רבי יוחנן מודה שזה בוודאי, בוודאי שזה יהיה טמא. מה שדיבר רבי יוחנן זה לעניין שהבן אדם לא ניסה להוציא את הטומאה ואז יהיה טהור. עד כאן דף סמך ב'.